אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב. כמה? כמה ילד בני ברק אחד יכול להשפיע על אנשים? תשובה? הרבה. בכמה תחומים ילד בני ברק אחד יכול להשפיע? תשובה? הרבה. טבע והתבוננות, ככה בדרך לחיידר ובחזרה ממנו, על מה שהשם ברא, על משמעות של חיים, על לימוד, על אהבה ללימוד. אפשר ללמוד מהילד הזה געגוע, שירה, כתיבה, רגישות לאחר, הקשבה פנימה, אימהות, הודיה, אובדן, אמונה, שאלות של למה ואיך זה יכול לקרות, איסוף חלקים פנימיים לכדי המשך של חיים. אנחנו מקדישים את הבוקר הזה, את התוכנית הזאת, לעילוי נשמתו של ילד אחד שכבר לא נמצא פה אבל נוכח במלוא הדרו, יעקב ינקי גליס, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה רק בן 13 ושלושה חודשים כשפתאום ככה באמצע החיים הפסיק לנשום. לא שומעים כאלה הרבה סיפורים. ובמשך 18 וחצי השנים הבאות הפך להיות איש. איש הוא צמח. מגיל 13 ועד גיל
32
הוא היה כזה. נפטר לפני שנתיים וקצת. לא דיבר, לא תקשר, אבל גרם לכל סובביו חסד גדול. איש שהפך להיות, איך אני אסביר את מה שהוא הפך להיות? זמנו לכאן אורחת חשובה, את אמא שלו, את אמא לאה. אין כמו אמא בעולם, אני מזכירה לכולם. אין כמו אמא לאה גליס. היא כבר כאן, אורחת שלנו באומקה דליבה באולפן. מה קורה בלב של האימהות? איך נפרדים ולא נפרדים מילד בריא ושלם שהופך לשקט גבוה מאוד? איך מבינים מה שמשאיר אחריו תלמיד חכם, ילד מלא אמונה וסקרנות, הבנה שקופה של עיקר ותפל? כאן תודה ינקי על כל מה שנתת לי, אפרת, באופן אישי, מאז שהכרתי אותך דרך אמא, מאותו מייל שקיבלתי ממנה, זה הקטן גדול היה ונשאר. אומקה דליבה, אסתי הרשקוביץ, פסח בגד, כאן אפרת ברזל, מתחילים? בוקר טוב לאה.
בוקר טוב אפרת.
אני לא יודעת כל כך ממה להתחיל, אבל אני כן.
ביגשת אותי כל כך לדברים. אז אני כאילו ממש הכרת אותו.
אז תראי, אני מקבלת באמת המון המון מיילים בשבוע. ומשום מה, משהו באצבע שלי נעצר על המייל שלך. וקראתי 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 וקראתי, ועלה וירד לי ועלה וירד לי כאן. כי פתאום הרגשתי שאם ימשיכו להגיד לי בעולם, אל תקחי את זה אישית, אני לא מוכנה לזה, אני לוקחת אישית. וככל שהתקדמתי עם המילים על ינקי, הוא פשוט למד בחיידר של הבנים שלי. כל הדמויות בספר, אני קוראת לו ספר, סולם יעקב ששלחת לי עליו, היו מוכרות לי, הרב לוינשטיין, הרב קרפ, הרב רייך, הרב טוויטו, לאן שהלכתי, ואני אמא לבנים כזאת, שבדרך כלל לא מבינה מה הם לומדים, בטח כבעלת תשובה, והילד שלך עשה לי כזה בית ספר, נדבר על זה תכף.
כן. ואני מאוד שמחה לשמוע את זה, שבאמת, שהדברים נוגעים, שהדברים נכנסים לתוך הלבבות. שאלתי את עצמי ככה, לפני שבאתי לפה, אוקיי, מה זה ייתן? מה זה ייתן שנשב ונקריא דברים? ברור שלי, ינקי, היו מתנות שמיים מיוחדות, אז לא לכל אחד יש, ומה כבר יוכלו להפיק מהדברים. אבל, כמו שאמרתי לך, הלעלתי בפידבקים שקיבלתי, וראיתי כמה הדברים נגעו לאנשים, ואיך כל אחד לקח את זה למקום שלו. ואני מבינה שזה חלק מהשליחות, חלק מהשליחות שלנו, כהורים ליאנקי, זה גם לספר על הזכות הזאת שהייתה לנו, לגדל אותו 13 שנים ושלושה חודשים, ולהכיר ככה מקרוב, דברים כל כך מרגשים, מיוחדים, שאנשים אומרים לי, זה אתם, זה אתם, אבל אנחנו לא יכולים לקחת את הקרדיט למה שאנחנו לא, כי היו פה כל כך הרבה דברים שזה לא, זה פשוט, זה הילד הזה, זה המתנה הזאת, זה המתנה הזאת שירדה לעולם, כשיאנקי ירד לעולם, ונבחרנו איכשהו לגדל אותה.
כמה הוא, זאת אומרת, איפה הוא ממוקם במשפחה?
הוא השני. יש בת גדולה, גם אני עם הבנים. אז הוא השני מהילדים והראשון בבנים.
ואחריו, ברוך השם.
אחריו, ברוך השם. שמונה בנים, יש
בנות. ברוך השם, ברוך השם. אני אגיד לך מה.
שמונה כולל יאנקי.
אבל הוא עדיין נוכח מאוד. כמו שאני מרגישה בכל אופן.
הוא עדיין נוכח, הוא תמיד היה נוכח. זה היה כאילו, זה היה יאנקי שהיה, ויאנקי ההווה, וזה היה קצת קשה לחבר בין שני ה... מופעים האלה, אבל עכשיו, עם מרחק של שנים, זה הכל מתחבר למשהו כזה, מהלך מופלא ושמימי, שמשום מה זכינו להיות חלק ממנו.
כי את יודעת, אחד הדברים שהוא ביקש, בהקדמה שלו, הוא רוצה לכתוב ספר.
כן, אף שהוא היה בן 12. הוא הודיע שהוא עומד לכתוב ספר, אבל הוא כתב את ההקדמה.
הוא הספיק לכתוב רק את ההקדמה, ואני רוצה להקריא שנייה את ההקדמה לספר, שאת בדרכך השלמת אחר כך, אבל הוא מבקש פה איזושהי בקשה, שאני מרגישה שלשבת ליד מיקרופון ולדבר, זה משהו שהוא ביקש בהקדמה הזאת. אוקיי? אז את יודעת על מה אני מתכוונת? אני אקריא.
נשמע.
אני אקריא, אני צריכה להוריד את המשקפיים בשביל זה במקום לשים. אז כותב יאנקי, הצדיק הזה, זיכרונו לברכה, כל החיים הם חלום אחד ארוך, המתמשך על פני 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, היו לילד הזה תובנות של בן 100, כן? והחלום הוא על סולם ארוך ממדים, אשר כל אחד מתאווה לעמוד בראשו. ההתגשם החלום? אם הסולם מוצב ארצה בעניינים הגשמיים, גם כשהאדם למעלה, מה טובה לו בכך? ואז הוא כותב יאנקי, אדמונד הילרי וטנזינג נורגי, אני אומרת טוב את השמות?
לא יודעת.
לא נורא, הצליחו בשנת תשי"ג, לכבוש, הוא כותב עם מרחאות כאלה, את פסגת האברסט. מה השיגו בזה? הפרסום העולמי, כששמם ניסה על כפיים בעולם כולו, הוסיף להם דבר מה, כותב ילד בן 12? מה השיגו בכך, מלבד מכשולים וקשיים וסכנות אין ספור? הלא לא הרוויחו דבר ממסעם. היו רבים שקדמו להם, אך לא העלו דבר בחקתם. קודמיהם, ג'ורג' מלורי ואנדריו ארווין, מצאו את מותם בטיפוסם. הייתה סיבה מוצדקת למותם, מלבד החוש ההרפתקני, השאיפה לכבוד מדומה והתאווה המוזרה לפרסם את שמם בעולם כולו? על מה מסרו את נפשם? על ההבדל? על ההבל, סליחה? על לא דבר? אזי החיים, רהבם, עמל ואבן, כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש, על כך הבל הבלים, אמר כהלת, הבל הבלים, הכל הבל. וגם כאשר יעלה בו האדם, הרי תמיד ימצא את עצמו באמצע הסולם. אם יש לו 100, רוצה 200, ואם 200, 400. אך כאשר הסולם וראשו מגיע השמיים, הכותב יאנקי, הרי אין לך דבר גדול מזה. אדם שיושב בביתו ועוסק בתורה במסתורים, מה רב השכר אשר יש לו מכך? שכר ללא גבולות. אשר אין כל אדם ובריאה יכולים לשער. את קולטת את הילד שלך? אמנם אותם אנשים, הוא ממשיך וכותב, אשר אין להם שיח ושיג בתורת אלוקים חיים ובדתו ילעגו לו, על כי אין לו כל שם אף בקרב הקרובים לו ויותר, ובהנאות גשמיות לא מעדנים ולא מאכלים דשנים, פת במלח יאכל ומים במשורה ישתה ועל הארץ ישן. ואז הוא ממשיך, וכשאת כותבת את זה, שמת את זה בתחילת הדברים, הוא ביקש להפיץ ושאנשים ישמעו את זה. ואני מרגישה שלשבת איתך כאן ולדבר ילד שאני שומעת על עניינים שקורים בדור הזה ועל חשיבות של אולי בלבול של ערכים גם של ילדים וגם של הורים, אז אני מרגישה שלשבת ולדבר את תובנותיו שלו כשאין לו פה עכשיו אבל לאמא יש, זה משהו שאנחנו מאוד הלוואי מסמכות אותו בהפצה הזאת.
כן, אני עשיתי היום ככה שיחה בבוקר איתו.
את מדברת איתו?
כן, לפעמים. וחלק מה שאפיין אותו כל כך, זה היה מצחיק להגיד על ילד ענווה, כי ענווה זה דבר שאנשים עובדים על זה 70 שנה כדי להגיע למקום הזה, אבל הייתה לו כנראה איזושהי צניעות, תכונה כזאת מולדת, ו והוא לא אהב פרסום, ולא, ודאי ככה בירקתי הכיתה, ולא נדחף לדבר, ומה לא לשידורים ככה, קבל עם ועידה. אבל כשבשיח הזה, הייתה לי תחושה כזאת, שאם הוא חושב שזה יאיר לאנשים, הוא יקרב אנשים, הוא יחמם אנשים, אז בסדר, אז הוא מוכן ללכת למרות שזה לא דרכו.
תוכנית הזאת זה מה שתפקידה לעשות בעולם. לפחות על זה אני מתפללת. את יודעת מה הכי ריגש אותי? מכל הגעתי לעמוד 69. זה, אל תצחקי עליי, בסדר, לאה? ריגש אותי שכשהוא היה רואה מודעות תלויות ברחוב,
כן.
הוא היה תולש פתק אחד קטן. כדי להראות לבן אדם שבטח עוקב אחרי הפתקים של עצמו, שמישהו
שהוא מבוקש, כן. שיש ביקוש. אני זוכרת שהוא אמר לי, היה כזה פספוס, אמר לי להראות לו שיש ביקוש.
תספרי לי רגע על ג' בחשוון, שזה במקרה יום ההולדת שלי.
וואו.
תראה, את כל אדם פה בגלגול נולד פעם אחת. אז שנים חשבתי שזה תאריך, מה זה סתם? כאילו לא יכלו לשים אותי באיזה ראש חודש או חג, ג' בחשוון, עד שהרב עובדיה נפטר ביום הזה, אז אמרתי, הנה, אבל את יכולה לספר לי מה קרה ביום הזה? מה הייתה השעה? איפה היית? מה?
אז זה היה ליל שבת.
פרשת נוח.
כן. זה היה תחילת זמן חורף. ינקי התחיל ישיבת פוניביץ'. היה אלול, חגים, והתחיל 3 ימים בזמן חורף. ומאוד מאוד התרגש כל יום שהוא הלך לישיבה, כל יום היה חוזר בהתרגשות, מספר על הסבא, רבי יחידיות לייבקוביץ' הסבא, כאילו, כל כך להעביר אפילו את ההתרגשות, את הברק בעיניים. ואת ההנאה שלו כל יום. וזהו, היה ליל שבת רגיל, ואני זוכרת שהבת שלי הגדולה שאלה אותי, אמא, לאיזה ישיבה ינקי ילך? אז אני ככה, מרום מושבי, כאימא של ילד שכל הישיבות חזרו אחריו, אז אני אומרת, מה זאת אומרת? לאן שהוא ירצה? וכל מקום יקבלו אותו. כמה אנחנו קטנים, כמה אנחנו כמה המבט שלנו קטן וצר, כן.
ואחר כך,
הוא לא הרגיש טוב אחרי האוכל, הוא הלך, ויש, היה להם עונג שבת בישבה, ואמר, אמא, לא תמיד חייבים ללכת, אני לא הולך היום, וזה היה מאוד מוזר בעיניי. אני לא יודעת מה זה היה, אולי משהו לא הרגיש טוב, ופתאום שמעתי קולות ככה מחרידים.
בחדר?
מחוץ לחדר, ואז קמתי, ואז ראיתי אותו ככה נושם בקושי רב. יצאנו, ביקשנו עזרה, צעקתי, היה בקיצור מה שהיה, עד שהגיעה עזרה, נגרם נזק בלתי הפיך. וזה היה, קחו אותו למעייני הישועה, הנשימו אותו הרבה זמן, וכבר אז אמרו לי שהרבה זמן הוא היה ללא חמצן, ויגרם לו נזק בלתי הפיך.
ראו את זה כבר אז.
כשאני, היה איזה רופא, כשהיינו אחר כך בשניידר, והיה איזה רופא שככה חובש כיפה, ואמרתי, אולי אני אתחנן אליו. התחנן אליו, בכיתי לו, אמרתי לו, תגיד לי משהו טוב, תן לי איזה סיכוי, תן לי משהו, תן לי...
תקווה.
אז הוא אמר לי, אולי הוא יהיה רק איזה נחות פיזית. אולי. ואני אז אמרתי לעצמי, מה ינקי הרגיש הזה, כל כך רגיש, ומה, הוא יסחוב רגל? מה, איך הוא יעמוד בזה, איך אני אעמוד בזה שהוא יסחוב רגל? ולא דמיינתי מה מצפה לנו. וכמעט 19 השנים הבאות.
הוא שיסחוב רגל חשבת אז, וזוכרת שקראתי שכשמישהו צחק עליו שהוא נמוך קצת, אז הוא כל כך ראה את זה בצורה, מה, מגבוה באמת.
נכון. היה לו מבט גבוה, היה לו מבט... באמת לא יודעת מאיפה, אבל היה לו מבט שמאוד גבוה, וזה אחד הדברים שאני רואה ולוקחת מכל המסע הזה, זה באמת מסתכל קצת יותר מגבוה, כנסה.
רגע, ותכף נגיע למבט האימהי, שהוא כזה חשוב בעיניי, כי אנחנו, יש בנו משהו, כעקרת הבית, אני חושבת, שאנחנו, לוקח לנו זמן להבין משהו, לא בקלות, להסכים, אני מרגישה את זה, אני... ככה עם עצמי במחשבות על כל מיני דברים, איך זה יכול להיות שלילדים כאלה צדיקים, ומה קרה, ומה, ושאלות, ואז איזה שלב כזה שאנחנו מבינות משהו, ואז אנחנו מנחילות את זה לבית, או אני מרגישה, בתור תפקיד חשוב של אמא, אבל אם אני עוד בעניין הטכני, כי אני צריכה לדעת הכל, אז ממעייני הישועה, כמה זמן הוא היה במעייני הישועה?
זה היה כמה רק בהחייאה, ואחרי כן לקחו אותנו באמבולנס לשניידר. ושם הוא היה חודש בטיפול נמרץ.
מה אמרו? מה קרה? הרי אנחנו במצב כזה רק מבקשות מידע.
אמרו לי אולי התקף אסתמה, אבל לא היו לפני כן התקפים קודמים. אמרו כל מיני דברים, אבל תכלס נשארנו עם איזשהו סימן שאלה, ו... היום אני רואה את זה כמו איזה חלק מכל המסע הגדול הזה שעברנו במשך השנים, איזשהו מסע שהוא רק קטע מאוד מאוד קטן ממסע של נצח. זה היה התוכנית.
וכמה זמן הוא, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות בשניידר, חודש?
שניידר הוא היה חודש, ואז הוא עבר לתל אביב לרעות, מיד אליהו. זה היה מקום שליד... אני גדלתי בתל אביב ביד אליהו, ואני זוכרת שהייתי עוברת ליד המקום הזה, ומפנה את הראש כדי לא לראות את ה...
בטח, זה ידוע כמקום...
דברים הקשים, והנה הילד שלי, הפרח שלי.
במקום הקשה הזה.
במקום הזה.
ושם
הוא היה כל השנים, והיינו אצלו, בעלי היה אצלו יום-יום, כל יום, כל יום, במשך כל השנים האלה. הניח לו תפילין כל בוקר, וחצי שבוע הוא היה בבית. זאת אומרת, מחמישי, שישי, שבת ראשון, הוא היה בבית. ובא לי טיפל בו. כל... והיו באים לבקר אותו, הרב רייך מגיע כל שבת, הרבי שלו מכיתה ח',
ראיתי מכתב שהוא כתב לו עם פרחים כאלה.
רבו כאביב.
פשוט ש... איש מדהים, הוא היה הרבי גם של יונתן שלי, וגם של יאלי. וואו.
כבר בכיתה ח' הוא אמר, הוא כמו הילד, כמו הבן שלי. וכך זה היה, כל שבת, במשך כל השנים, הוא היה בא אליו, לומד איתו, לידו, עם הילדים שלי. זה, כן, הוא היה חלק ממש. הרבה אנשים היו חלק.
רוצים להפסקת פרסומות, לאה, אמא של ינקי, גליס, השתפרתי. המילה הזאת היא צמח, כאילו היא תמיד איזה מילה מאיימת כזאת, יואו, צמח, שלא יהיה צמח. ב-18 וחצי שנים זה מה שהוא היה. כן. אז חכי שנייה פרסומות ואנחנו חוזרים. חזרנו, אנחנו עם לאה גליס, אמא של ינקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ילד שבגיל 13 ושלושה חודשים, בג' וחשבן, פתאום משתנק, אוויר מפסיק להגיע אליו, ו-18 וחצי שנה מאותו יום, הוא חי כמו, לא כמו, הוא צמח.
כן.
עד שלפני שנתיים וחצי הוא נפטר. את יודעת, אני לא כל יום פוגשים אמא כזאת. מה המילה הזאת, ילד שהוא צמח, זה גם משהו, זה מכון ראות, או מה, אני לא יודעת מה לשאול אפילו, כאילו, תגידי לי מה לשאול, מה עוברת אמא?
זה קשה. וזה ילד, זה ילד בשיא פריחתו. ורגע, היינו באמצע מלא דברים, ממש היינו באמצע, רגע, שנייה, אנחנו, הוא רק שלושה חודשים, הוא הניח תפילין, והוא עוד לא כזה מיומן בזה, והוא צריך עוד ככה להתאמן בזה, להיות יותר ככה, ורק התחלנו לדבר על משהו, ולא גמרנו, ומה זה הצמח, ואני לא קלטתי שזה זה צמח, כן, אני, הרבה זמן אני, הרופאים אמרו, אבל זה לא נכנס, זה לא...
הם השתמשו לא. במילה הזו? או שיש לזה מילה עם מינוח מקצועי?
מצב וגטטיבי. התחלה זה מצב וגטטיבי מתמשך, ואחר כך זה נהיה מצב וגטטיבי קבוע. אני זוכרת מקרה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, פגישה קשה שהייתה לי עם נוירולוג, שקרא לי לחדר שלו כשהייתי לבד, ואני לא זוכרת מה בדיוק הוא דיבר, והוא דיבר משהו על... אבל הוא הזכיר מוח של צפרדע. הוא הזכיר את המילה. ואני רציתי לצרוח עליו ולהגיד לו, איך אתה מעז? זה ילד קדוש, זה ילד צדיק, איך אתה מעז? זה השם הוריד פה מוח של, של, של צדיק. ואני מקווה שהיום הרופאים יותר רגישים, אבל זה באמת היה מאוד קשה. זה כזה, הניגוד התאומי הזה בין המלא חיות והבאה, ואהבה וחום למשהו חסר הבאה.
את יודעת, אני לא בטוחה שכל הרופאים מתנהגים יפה. אני אומרת את זה אחרי הרבה ימים בבית חולים גדול, שאני לא אזכיר את שמו כאן, אבל ממש לקחתי על עצמי, בלי נדר, לעשות מעשה. כי הבת שלי ילדה ביום שישי האחרון, ויותר מדי אנשי מקצוע מהצוות, אומרים מילים שממש... כמו שרב חיים אמר, יש לרופא רשות לרפא, לא לייאש, אז מוח של צפרדע, זה ממש דבר מעליב, אוקיי? אני מבינה אותך. וגם אם אומרים ליולדת שמתקשה ללדת, מה את בוכה? תגידי, מה את בוכה? מה, תינוקת? וכשאומרים הרבה פעמים את זה, זה כל כך מוריד כוח, וכל כך נותן חוסר לגיטימציה לדבר שאדם נמצא במצב קשה, אז אתה לא רק צריך לתת תרופה ולייצב לחץ דם, ולדאוג להמשך של מה שנשבעת עליו, התבלבלתי? אז שלוט על מילותיך, באמת, אני הולכת לטפל בזה באופן אישי. אבל את יודעת מה, אני רוצה שנשמיע עכשיו, סתם בא לי עכשיו פשוט ככה מהבפנים, קטע שאני שמעתי את הבן שלך מדבר על צפרדעים. בואי נעשה את זה כקונטרה.
עמוד.
בואי נייצב את עולם המדע עם עולם התורה.
איזה הקשר עשית כאן.
נכון, תני מילה לז'וז'ו. אז בואי נשמע את הקול שלו רגע. ונמשיך לדבר על ינקי.
מה היה במכת צפרדע? צפרדע אחת גדולה יצאה מן היאור וקפצה אל בית פרעו. האו אנשי הארון את הצפרדע הגדולה ועיקו את הצפרדע. אך כל מכה ומכה שעיקו את הצפרדע, הוציא הצפרדעים קטנות ממנה. ויש כאלה שאומרים שהצפרדע הגדולה באה, והיא צפצפה ושרקה לכל הצפרדעים האחרות שיבואו. מדוע קיבלו המטרים את מכת הצפרדע? בגלל שהם אמרו לעם ישראל שילכו ויביאו להם כל מיני שרצים ולטעות וצפרדעים ונעשה את מה שאנחנו רוצים. לכן הביא השם את הצפרדעים עליהם, שהם נכנסו לתוך הגוף של המצרים ונשמע קולה משם ושחקו איתם בתוך הגוף.
את יודעת, זה שהוא היה מקליט את עצמו? מה, כל הזמן היה מקליט את עצמו? היה לו מכשיר רושם קול, כמו שיש לומר? קלטות מסתובבות?
קלטות, כן. והוא היה מקליט, יש לו סיפורים על פרשת השבוע, יש לו ככה סדרה כזאת של קלטות, וסיפורים על גדולי ישראל. אני לא יודעת איזה גיל זה היה, אבל נשמע די קטן.
הוא פתח אולפן בבית.
משהו כזה, כן.
ומה, והוא היה מקליט, תראי, את משתמשת בלשון הווה, שמת לב? יש לו. איך אמרת? יש לו.
כן. אמרתי, אפשר להחזיר את ההקלטה.
מוקלט, מוקלט. יש לו, כן, את מדברת בלשון הווה, אז יאללה, אני איתך. אז הוא מקליט דברים. על פרשת השבוע ועל גדולי ישראל, ואז מי היה שומע את זה?
אנחנו, ילדים, היינו... אני כבר לא זוכרת. כן, אני...
כי את יודעת, אחד הרבנים, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, זה הרב רייך, אבל אני לא בטוחה שאני זוכרת, מרוב מה שקראתי, זה שאני שמתי לב בהקלטה הזאת, את מה שהבנתי דרך הקול של ינקי, אבל דרך ההסבר של הרבס, זה שהיה לו כושר להסביר.
כן.
מסבירן כזה.
כן.
נכון?
כן. כן. היה לו בהחלט, היה תמיד מלמד, תמיד מסביר. תמיד היה כתובת. מי שרצה להבין משהו בכל נושא.
אם היינו מבקשים ממנו להסביר מה קרה, מה לדעת איך הוא היה מסביר? כי...
הוא היה אומר, אמא תשמעי, היה לי תפקיד, השם שם אותי פה, פה בעולם לתפקיד הזה, אתם מילאתם את התפקיד הזה הכי טוב, בגלל, לא ידעתי מילאנו טוב, אבל הוא כזה מפרגן שזה מה שהוא היה אומר, ואני אוהב אתכם, וגם אם נדמה לך אמא שלפעמים היה לך קשה ככה לראות אותי או לא מספיק התייחסת אליי, אני הרגשתי את האהבה שלך.
רגע, רגע, תחזרי רגע ריברס, מה אמרת?
זה לא דברים שכזה, את יודעת, קל לי להגיד אותם
אנחנו פה אומרות הכל, את יודעת.
אבל זה לא תמיד היה קל להתחבר.
לדיבורים?
לא לדיבורים, אלא למה שהוא היה, לאיך שהוא היה. כי היה לנו ינקי אחר, שהיה פרח, והיה כולו מלא אור וחיות, וינקי הזה, שהוא צמח, אנחנו לא יודעים מה עובר עליו, ואנחנו לא יודעים אם יש לו איזושהי מודעות, רופאים אומרים שלא, אם יש לו תודעה לגבי עצמו, לגבי העולם, אם יש לו הבנה, אם מה שעובד זה רק גזע המוח, או יש גם אזורים אחרים, וכמה אנחנו רוצים שתהיה לו הבנה הזאת, ולא כמו שאמר, זה המוח של הצפרדע, ומצד שני, כמה אנחנו, זה כואב לדעת שאם הוא יודע מה מצבו, והוא רוצה להגיד דברים, והוא נעול, אז אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי, וזה משהו ככה די קשה להתמודד איתו.
וואו. מתי את מוצאת את עצמך כותבת כדי להביע את הקושי של עצמך? עוד לפני שזה קרה? כי כתיבה זה משהו שמאוד עוזר לנו. אני לפעמים חיה פעם אחת בכתיבה ופעם אחת את החיים בעצמם, ואני גם יודעת לפעמים כשקשה לי, שאם אני אכתוב על זה, אז כבר נהיה לי קל יותר.
האמת היא שאת כל הזיכרונות שהיו לי, והיה לי מאוד חשוב לשמור אותם, כי הרגשתי שהוא ירד לעולם לאיזה מטרה, אז מה, אחרי 13 שנה, אז די, זה ישכח, הרבה אנשים כבר כבר לא, נגיד, אמא שלי שכל כך, זה כבר לא הייתה בעולם, ועדיין דברים שכחו, ומה יהיה, אבל לא כתבתי, לא כתבתי, אני זכרתי את הכל בלב, כל הזמן הייתי ככה משננת, אומרת לעצמי, מזכירה לעצמי את הדברים כדי שישמרו, ואיך שהוא השם הוביל אותי, הוביל אותנו בצורה ככה מופלאה, כמה זה היה, 15 שנים אחרי שזה קרה, הבת שלי הגדולה, הייתה בסמינר, הייתה לה עבודה בספרייה, והיא הייתה צריכה להכין לה רשימת נושאים, אחד מהם היה כולו אומר כבוד. אמרתי לה, את יודעת מה? בואי נעשה את זה על ינקי. כולו אומר כבוד, כולו היה אומר כבוד. כשהוא היה פוגש שכנה, הוא לא אמר לה שלום, הוא היה אומר את זה עם קידה.
אבל כשהוא היה נכנס הביתה, הוא אומר שלום בכל רם. נכון?
היה אומר שכן.
שלום.
מנגן את השלום.
הגעתי.
כן, ואז דרש ממני ככה די כוחות נפש לפנות לכל החברים, לרבס, לשכנים, להרבה אנשים שהכירו אותו. אולי אתם זוכרים משהו מיינקי. וזה היה מדהים. זה היה מדהים. שכל רבס שצלצלנו, או חבר, או גננת.
הגננת חיה.
כן. זה התחיל בלי הכנה. אם אני לא טועה, הגננת חיה אמרה לי זה ככה בשיחה, בלי לחשוב רגע קודם, או הרבי שפירה.
אני מכירה אותו.
מיד, כששאלנו וציצלנו, הוא אמר את הדברים, אני כותבת. וכאילו לא עברו 15 שנים, הזיכרונות היו כל כך חיים, וזה עשה לי כל כך, יודע, אני יכולה קצת להניח את המסע הזה, יש עוד אנשים שזוכרים, והנה עכשיו אפשר לכתוב, ואז כתבנו את הדברים.
וואי, איפה הוא קבור? רק תגידי לי.
בסגולה.
אוקיי. את רוצה להגיד משהו?
כן, בהמשך למה שאמרנו קודם, ומה זה היה?
שדיברנו על הכתיבה, ועל האיסוף של החומר עליו, ועל האנשים ששלפו, כן. את כל מה שהם זכרו ממנו, ואת כתבת וכתבת, וזה כן. היה האיסוף.
ואז הוצאנו את זה ב-20 עותקים, והתפסנו את זה, חילקנו את זה למתנדבים, אברכים יקרים, מהשכונה, רמת אלחנן,
כן.
שבמשך כל השנים היו הולכים אליו אחרי הצהריים, נמצאים לידו, לומדים איתו,
כן.
לומדים לידו, נמצאים איתו. לא,
אולי מגיב השנים. בכלום? אולי מזיז אפף?
היו תנועות שאי אפשר היה לדעת אם הן רצוניות או לא.
מה למשל?
הוא פקח עיניים, והזיז עיניים, הזיז שונים, והיו תנועות, אבל אני יכולתי לפעמים להרגיש שהיה פה משהו. זהו, אז באו הברכים האלה, ובאמת בלי פידבק משמעותי, כל כך הרבה שנים, זה היה באמת אחד הדברים, אם דיברנו קודם על חוסר רגישות, הנה האנטיתזה, הקצה השני של הסקאלה, הרגישות של אנשים שהיו שם, ובמשך כל השנים האלה, והיו דברים, אני יכולה להגיד, שנדהמנו, אז פרסנו בעיתון על לומר תהילים, ואנשים התקשרו, ואנשים עד עכשיו אומרים לי, עד עכשיו זה תוקע אותי בתפילה, כי אני רגילה להגיד את ינקי, וכל כך הרבה שנים, ואנשים היו מתקשרים כל שנה, אנשים שלא הכירו, עדיין להתפלל, ככה כמעט 19 שנה,
מה
כל
עיתונה?
שנה.
כן.
לא התקשרו אליי, כי הטלפון היה, המספרים היו אצל בני משפחה, ש... נתנו אז מספרים להתקשר, והם שיכולו להתקשר אליהם, והתעניינו, כל שנה התעניינו, היה, בכלל, זה היה, היום, התחושה שלי, אני לא יודעת מה, שהיום, כאילו חיי המדף של הטרגדיות, הם יותר כאלה קצרים, יש משהו, אחרי שעה כבר נכנס משהו אחר.
יואו, בול, לאה. כאילו העולם מטרפת.
כן, אני חושבת שאז זה עוד היה אחר, גם הטכנולוגיה עוד לא הייתה כל כך, או שבחוויה שלי, זה הרבה זמן ככה,
בין מכה למכה.
לא, זה נשאר בתודעה של האנשים. הדבר הזה נשאר. ואנשים, הייתי מקבלת פתאום בדואר כל מיני מכתבים שאנשים שמו לי היום, לא יודעת מי הם, הקדשתי את הלימוד לזכות ינקי, היום כל הלימוד בישיבה שלנו היה לזכות ינקי. כל מיני דברים, דרישות שלום, שאנשים שלחו לנו, או שהתקשרו, וסיפרו על קבלות שקיבלו, דברים מאוד מאוד... מרגשים.
תת שאני חושבת על זה עכשיו, על המיוחדות שלו בשנים שהוא חי, ועל כמה הוא הספיק להגיד, ומה קורה לאנשים שפוגשים את המילים האלה היום? אז ברור לכולם שהוא היה מיוחד, וגם תהליך ההסתלקות שלו מכאן היא הייתה מיוחדת. זאת אומרת, אנחנו מכירים דברים שקורים בעולם, כמו שאת אמרת קודם, שמשמור מחלות, פיגועים, לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים כדי לשלוף אותנו מכאן, אבל הדרך שבה הוא, זאת אומרת, זה קצת כאילו מותו של אדם, ודרך הליכתו מכאן, אנחנו לא מבינות בזה, אבל לא הרבה אנשים עושים את התהליך הזה, והיה משהו במיוחדות שלו כשהוא היה חי, קיים, מתבונן על זחלים, מה זה, בדרך לחיידר?
כן.
לא, רציתי לחבק אותו על זה, כי זה ילד, זה ילד שלא מתבייש לעשות את זה, מוצא זמן לעשות את זה, וגם מבין שלהתבונן בטבע זה, זה, זאת, זאת בריאה וזאת אמונה.
כן. זה היה מאוד, היה המון התפעלות.
התפעלות, זהו. יו, אני מה זה בזה, ושלא ייגמר לעולם. אמן. היו לך שעות לבד איתו במכון ראות, שהיית מלטפת ומחבקת אותו?
כן. היו, בהתחלה הייתי מביאה כל מיני דברים מהבית. הנה זה ינקי, אתה זוכר את זה, אתה זוכר את זה. כאילו להתחיל מחדש. והיו תקופות, היו, בהתחלה היה, היו תקופות קשות, היה בוכה המון.
הוא היה בוכה? תסבירי לי את זה.
אין לי הסבר.
רגע, אז אנחנו אומרות שהוא, יש, אין לו תודעה ויש לו, אז איך הוא, מה זאת אומרת, רגע?
אני לא יודעת, אני זוכרת
היית רואה דמעות יוצאות לו מהעיניים?
מתייפח, כן. לא היה קול, כי היה לו פה את ה...
את הנשמה, את החור הזה של הנשמה.
כן.
רגע, אני רוצה, כן. אנחנו אומרים צמח והוא בוכה, הילד בוכה?
בתקופה הראשונה, אני זוכרת שלקחנו אותו שם מבית הכנסת בראות. אני זוכרת שאמרו קדיש. והוא בכה, בכה, בכה. זה היה קוריאה, ואחרי כן הוא היה בוכה, כן, היה בוכה ימים שלמים. אין לי הסבר, אבל אני יודעת שבתחלה, שהנזקים של המוח הם לא ברגע אחד. זה תהליך של התדרדרות.
אה, הוא הפסיק לבכות אחר כך?
הוא הפסיק לבכות, היה לנו אחר כך משהו, גם כן איזשהו, כמה שנים אחרי כן שהיה בר מצווה של אחד הילדים, בבוקר של עלייה לתורה, אחד הגיסים שלי אמר לידו איזושהי בדיחה, והוא פשוט התחיל לצחוק.
רגע, שנייה, אני כאילו חיה במחשבה שהוא דום שתיקה, ואנחנו מדברות על מה מסביב עושים, ובאים ללמוד איתו, ובאים להניח לו תפילין, אבל פה את אומרת לי, את מאחורי העולם שלנו, מסתתר העולם הרגשי שלנו.
כן.
אז אם בן אדם, תקריא לו איך שאת רוצה, צמח, או איך אמר הרופא ההוא, זעזע, מוח של צפרדע, אני לא שמעתי שצפרדע בוכה. פילים וקופים, כן. רגע, את יכולה להסביר לי את זה? שנייה, כן, לא, מתעניינת אני, סדרתית.
אני לא יכולה להסביר את זה. אני לא יכולה להסביר את זה. אני זוכרת עוד, כשהוא בא הביתה, אחרי... כמה חודשים הוא הגיע הביתה, ואז אמרנו, אחותו הגדולה אמרה לו, די ינקי, נמאס, מה, נמאס כבר, קום, מה, אנחנו כל מה צריכים להוריד אותך, להושיב אותך, די, יאללה, קום, קום. ואז אנחנו רואים איזשהו חיוך על פניו. ואז אמרנו לו זה שוב, והוא שוב היה איזשהו צל צילו של חיוך, אמרתי, וואי, ינקי אמיתי, כי ינקי היה נדיר, היה נדיר לראות בלי חיוך. זאת אומרת, נגיד את משל חיוך, הוא תמיד היה עם חיוך, ופתאום אמרתי לעצמי, הנה, יש פה, יש לנו משמיים שהלכו לנו דרישת שלום מיינקי האמיתי. אין לי הסברים, לא, לא יודעת, קטונתי.
היית משחזרת לפעמים את הלידה שלו? כאילו, מה עשית עם עצמך? את יכולה להגיד לי?
מה, תלוי מתי.
מתי
שאת אומרת? היו המון תקופות. אז בהתחלה באמת זה היה להיות במצולות של היגון והגעגוע והכאב. ובמשך השנים גם כן היו כל מיני חיבורים וכל מיני כאבים וכל מיני תהליכים של למידה. זה היה מסע, זה היה מסע, רק מסע מאוד מפותל, מאוד קשה, מאוד ארוך.
כדי מה?
כדי מה? היום אני יכולה להגיד כדי לתת לנו כל מיני נקודות התבוננות על דברים, על החיים, על כאבים של אנשים, על איך להיות עם אנשים בכאב שלהם.
וואי, לאה. כן. זה שורה מאוד מרכזית כאן.
כן, זה אחד הדברים שמתוך מסע כזה של 19 שנים, שאני חווה המון רגישות, כמו שאמרתי, מצד אחד, ותגובות, כל מיני תגובות, שכולן, אני בטוחה, באו ממקום שרוצה להיטיב ומכוונה טובה, אבל לפעמים זה נחווה קצת כמו סכין בתוך הפצע המדמם.
וואו. כדי מה? כדי לדעת איך להיות עם האחר בכאב שלו בצורה נכונה יותר?
כן.
אנחנו עוברות תכף לפרסומות שוב ולחדשות ולשעה השנייה שלנו, אבל את יכולה לתת לי למשל דוגמה של תגובה שיכולה להיות סכין בבטן?
סכין בלב אולי? יש המון תגובות, אני לא רוצה להגיד סכין בלב, כי זה דברים קדושים וחשובים, אז אולי הייתי מוחקת את המשפט הזה, אבל תגובות שאולי אנשים מחפשים משהו
להגיד,
מתוך העולם הזה שהוא מאוד כזה בדוין כזה, ואני צריכה להגיד משהו, אז בואו אני אגיד איזה דבר אמונה נורא ככה קולע, והשם אוהב אתכם, והשם כותב את הטובים, וזה, לפני שאנחנו אומרים את הדברים, אולי כדאי לבדוק אם יש איזה מיכל שיכול להחזיק את הדברים האלה. כי לא היה מיכל להחזיק את הדברים האלה, זה הכל היה ככה מרוסק. לא היה מיכל. והיום, ממבט של 20 שנה, אני יכולה לראות דברים. אני יכולה להגיד הכל משמיים. אבל לא במצב שהייתי שהפרח שלי ככה קמל מול העיניים.
וואי, לאה, איזה תובנה.
ואולי לא נגיד מה שלא, ואולי נגיד מה שכן. מה שכן היה לי. מה שכן עזר לי. נתן לי כוח. זה אם היה מישהו שעז, זה מאוד ככה, קשה להגיד את זה, אבל שעז להיות איתי בלי להגיד, אולי נגיד להיכנס, לעז להיכנס לאש בלי להישרף, כי זה לא באמת שורף, כי זה להיות שם עם הבן אדם ביגון שלו, בכאב שלו, בלי להגיד, אני איתך שם, זה הכל.
וואו, לאה גליס, אמא של ינקי, תודה רבה. אנחנו הולכות לעוד שעה ביחד, שאני רוצה להגיד לך משהו על זה בשעה הזאת, על הלהיות ביחד עם האחר, שיש איזה מין רגע שאתה עוד לא בנוי, עוד לא בנוי למילים גבוהות ולקבלת הכל, הוא לא יגיע, אתה תהיה שם, אבל הוא לא יגיע, זה מה שאני מבינה ממך, לפני שהאדם שצריך להתעודד, יגיע לאיזשהו שלב עם עצמו, נכון?
כן, נכון.
אז פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרות.
אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, שעה שנייה, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, עם אמא של ינקי, זכר צדיק וקדוש, לברכה, ילד בן 13, שלושה חודשים, שפתאום הפסיק לנשום, והפך להיות צמח במשך 18 וחצי שנים. ואנחנו עם אמא, שאנחנו מנסות להבין תובנות, הוא נפטר לפני שנתיים וחצי, ילד מופלא, חכם, רגיש, רגיש לאחרים, רגיש לתורה, רגיש לדברי התורה, ובחלק הקודם בסופו היינו בקטע, את יודעת, אני לא יודעת לא להיות אני. כל אחד שיהיה הוא, אוקיי?
כן.
ובגלל שסיפרתי קודם שאחת הבנות שלי ילדה, ואחרי ניתוח קיסרי לא פשוט, אז היא התעוררה בהתאוששות והיא בכתה. וניגשתי אליה, ואמרה לי, אמא, למה? ואוף. אמרתי להם, נכון, ואיזה בסה, וכזה. ואז האחראית בחדר התאוששות צעקה עליי. אני בת 50, כן? והיא אמרה לי, מה זה? מה היא בוכה? הנה, שוב. מה? את צריכה לעודד אותה? אין פה מקום ל... ואז עזבתי את הילדה. כמה שהם לא יהיו אמאות, הם ילדות שלנו, כן?
כן.
והלכתי אליה, אישה קשוחה. הסתכלתי לה בעיניים, אמרתי לה, תשמעי, אני לא מכירה אותך. ואת יושבת פה ליד הדלפק, ואת באמת עושה את עבודתך נאמנה, אבל מה את עושה כשאת עצובה? שאלתי אותה. עכשיו, היא לא הבינה מאיפה באתי לה, כאילו איזה קרציה מבני ברק. באמת לי, מה זאת אומרת, מה... שלא מה את עושה כשאת עצובה, כשמשהו לא הסתדר לך כמו שרצית. אבל חשוב כזה, בגוף, בנפש. ואז היא התחילה להתבלבל עם כל החדות שלה, ואמרתי לה, תשמעי, כשלבן אדם קשה, יש שלב שצריך להיות איתו, ולא למהר לחזור להיות מה שאמור או רגיל. הגוף של האדם יש לו תהליך עד שהוא מבריא, וגם לנפש. ואני... את עם הילדה שלך איך שאת רוצה, ואני עם הילדה שלי, אהיה איתה קשובה אליה, כשהיא עצובה ובאס עלה, אני אהיה איתה. את מילות העידוד אני אתן לה, כשאני ארגיש, כמו שהרגשתי, שכשהיא הייתה רעבה, הנקתי אותה. לא רגע לפני דחפתי לה אוכל, אוקיי?
וואו.
והיא אמרה לי, אוקיי. ואז היא התחילה לבכות. ואמרתי לה, תודה. והיה ערב שבת, והתקרבתי לילדה הזאת. והיא שאלה אותי, אמא, אני רוצה להדליק נרות. אמרתי לה, כבר שבת בובי, אז בא לך להדליק בשבילך. והרגשתי בדיוק את מה שאת אומרת, שיש שלב שדברי העידוד והכל משמיים, אנחנו יודעים את זה, אנחנו אנשים מאמינים, אבל יש שלב שבו אתה חייב להיות רגע, איך את אומרת את זה? את מנוסה מכולם בזה.
כן. אני חושבת שלנצח אני אכיר טובה לאנשים, לקרובים, שישבו איתי שם, ללא עומר, או ללא דברים. כי יש מצבים שאין מילים, אין מילים שיכולו לתאר. אין מילים שיכולו לתאר מה מרגישים, או מה גודל העבדה, או מה... וגם מילים שיבטיחו, חייב להיות שהוא יתעורר, הרי זה לא יכול להיות שהשם יעשה דבר כזה לכזה צדיק, או... זה לא מילים שאפשר לה... לא הרגשתי שזה נכנס, לא הרגשתי שזה... זה באמת, שוב, זה הכל מכוונה טובה, ואני מעריכה את כל מי שניסה ואמר והיה שם.
אולי גם בתחושת מבוכה.
מבוכה, כן. וגם קשה להיות במקום הזה, אני אגיד משהו שיקל. אבל לא הדיבורים האלה הם באמת, לא תמיד זה מה שמביא את ההקלה. ואני חושבת שאחת המתנות שיכולתי אולי לקבל מתוך המרחב הזה של הצער הזה והכאב שהייתי בו, זה באמת שנפתח לי איזשהו מרחב להיות עם אנשים, לשהות איתם, פשוט לשהות איתם, בתוך הכאב הזה. וזה לא דבר שאני צריכה להכריז עליו, אנשים מרגישים את זה. אנשים מרגישים איפה ישמעו אותם, איפה פשוט יקשיבו ויהיו איתם. ואני לא חושבת שהייתי יכולה, לא יודעת, איך השם היה מוביל אותי, אבל זה אחת המתנות. אחת המתנות שהתעשרתי בהם. מכל המסע הזה.
טוב, תשימי לי את זה רגע בקופסה. איך, מה יש בתוך המתנה הזאת?
זה היכולת לשהות בתוך המנהרה הזאת של היגון. בלי לנסות להעיר אותה בזרקורים, או לגרש את החושך במקלות, או לנסות לזרז את ההחלמה בכל מיני אמצעים. פשוט להיות שמה. ולהגיד לבן אדם, אתה לא לבד. אני איתך שם.
את יודעת, ביום שישי, את כל מה שהרגשתי, נעמתי, באלף. ממש לא בעין. לכל מי שהגיע. זה, כאילו, הוצאתי. ואפילו בעלי אמר לי, טוב, לא הגזמת? כאילו, צריכה לה... הצטקלי רגע על הטוב, וזה, וזה, ו... ולא שתקתי. ואמרתי, לא, לא, לא. אני יודעת בתוכי מתי יבוא הרגע שדי לי מזה. ואז אני אוכל להתפנות לכל ההבנות המתוקות. זה הגיע. זה הגיע יותר מהר ממה שחשבתי.
כן.
אבל יש איזה... ניסיתי להסביר, היינו בשבת שם איתם, בבית החולים, ניסיתי להסביר לכל מי שהיה מוכן לשמוע. ואמרתי להם, אם אתם לא תקשיבו לי, אז המאזינים שלי יקשיבו לי. יש מין איזה, תיארתי להם איזה מין אליפסה כזאת בדמיון, כאילו מין חוליה מקשרת כזאת של חלל שאולי לא רואים אותו באמת, אבל הוא מין מעבר כזה שבו אתה מקבל את מנת ההקשבה לכאב שלך, ורק כשאתה ממלא אותו במקום הקסום הזה, הוא קסום, הוא נצרח, הוא ממילא קיים, אז אין מה להתעלם ממנו. ואז אתה עובר במין חוליה מקשרת כזאת, לכל הדיבורים הטובים.
נכון. כן, אני זוכרת את עצמי, איך שאני תופסת אנשים, שאני בקושי מכירה אותם, ומתחילה לספר להם הכל. מה היה ברגע ששמעתי את הקולות של החנק, ותפסתי אותו, וירדתי במדרגות, ואז זה ועזר מציון, וחנן הצ'ולק, וכל מה שהיה, ואיך הוא נחנק לי בידיים, ואיך אני רמת הוא מכחיל מרגע לרגע, וכאילו, הלו, לא, זה היה, אני עדיין לא ידעתי, לא הבנתי כל כך את כל ה, כמה זה חשוב, כמה, כל העניין של איבוד אבל ואיבוד טראומה, ופשוט באופן ספונטני, זה מה שהיה. ובאיזשהו אופן, זה עזר לי להפוך את האירוע הזה לסיפור. כאילו, לסיפור, משהו שיותר היה מוכל, יותר אפשר היה לשרוד עם זה. זה היה, כן, ותודה לכל האנשים שהקשיבו לי והיו איתי בכעסים שלי, ואני יכולה להגיד לכל מי שכעס, שביטאתי את הכעסים שלי באוזניו, שהוא נבחר, הוא נבחר להיות זה שיחיל את הכעס, שהוא גם כן חלק מהאבל, ולא ידעתי את זה אז, רק אחר כך הבנתי. ככה התבוננתי על התהליך קצת מרחוק. וזהו, היו המון שלבים של להיות בתוך זה, ואחר כך קצת יותר מבחוץ, וקצת יותר מרחוק. וכשאני ממש ככה מסתכלת על זה מהלך השנים האלה, אני כל כך, אני יכולה לראות איך משמיים הראו לי, איך אנחנו כזה בור קטן בכל כל הדבר המופלא הזה, והרי זה נצח. כל הדבר הזה, איך ירדה אלינו הנשמה הזאת, איך הייתה אצלנו 13 שנים, איך הייתה אצלנו, זה להיות באי ודאות, ולהסכים לחיות עם האי ודאות הזאת, בלי כל הזמן לנסות למצוא, זה קרה לנו ככה, וקרה לנו ככה, וגם זה חלק מהגדילה, לדעת.
אני לא לחפש סיבות?
לא לחפש סיבות, זה משהו מאוד מאוד, אנחנו כל הזמן צריכים את השליטה ומחפשים את הסיבות ולמה זה קרה ואולי ככה, וגם היו אנשים שאמרו לנו אולי עשיתם ככה ואתם צריכים לתקן את זה ככה, אבל אנחנו לא באמת יודעים, לא באמת יודעים, מישהו יכול לדעת למה שמוריד את הנשמה הזאת, למה אצלנו, למה אחרי 13 וחצי, 13 שנים, 3 חודשים זה נגמר בצורה כזאת? ולמה אם הייתי צריכה ללמוד לקחים, אז למה בצורה כזאת?
בדיוק.
אבל איך ינקי היה אומר לי, אם היה יכול להגיד לי, אמא, תאמיני שזה הכי טוב. איך אני שומעת ככה, הוא אומר לי את זה ככה, זה הכי טוב. אמא, תאמיני לי, הכי טוב.
וואו. הרב, יהודה מיכל לבקוביץ' בא לבקר אותו כל הזמן, נכון?
היה בא לבקר אותו, מיד שהוא הגיע הביתה, נראה לי באותה שבת שהוא הגיע פעם ראשונה, הוא בא לבקר אותו, וגם בפסח, הוא היה כמה פעמים, ובזמן הזה, זה עוד היה בחצי שנה הראשונה, שעוד היו ככה יותר תגובות, ראו על הפנים שלו, הבאה כל כך של... תחנונים, אני לא יודע איך להביע את זה, כמיהה, תחנונים.
מה, צועק משהו ולא שומעים אותי?
כאילו, רוצה, 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 רוצה להגיד, רוצה להיות, רוצה... ושוב, המקום הזה ש... הנה, הוא איתנו, הוא מבין, אולי, אבל אולי עדיף שלא, כי איך אפשר לעשות את הכאב?
יש לי עוד איזה הקשר שעושה לי ככה הבנה על ינקי. כשאת אומרת שהוא בכה וצחק, והנה הוא מנסה להביע משהו מהמצב שלו, שאנחנו לא יודעים מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, בשנים שהוא צמח, אז אני יודעת שכשהיו חגים לישראל, הוא היה מתאים את מצב הרוח שלו, למה שהשם ביקש מאיתנו בגלגל השנה, זאת אומרת, אם זה אב, אז הוא עצוב. כן. ואם זה פורים, אז הוא שמח. את רואה, זה בול מתאים.
זה היה מתיקות, מתיקות כזאת.
צחקתי אותך, אה? צחקתי אותך.
אני מתמוגגת על המתיקות הזאת. כן, על התמימות, על ה... איך שכל מעייניו היה בדברים רוחניים. זה לא משהו שאני יכולתי לתת, זה לא, כאילו, הרבה אנשים נותנים לנו את הקרדיט, אז זה לא, זה משהו שנשמה שהיא הרגה לטוב, ולרוחניות, וזה מה שעשה לו.
לא, למה, אני גם אומרת את זה בין היתר, כי זאת אומרת, הוא רצה להביע וראו, והוא לא הצליח, אבל זה ממש מתקשר לי לזה שאת אמרת קודם, ש... כשאתה עצוב ממשהו, או שיש מצב שקשה לך, אז אתה רוצה להיות בזה. אז אתה מתאים את עצמך, אל תמהר רגע קודם, אתה יודע שאת חמשת השלבים של האבל, של... אז תמיד היה, פשוט אנשים נותנים שמות של תקופות ותיאוריות, לדברים שממילא היו בעולם, זה תמיד מצחיק אותי, כאילו שמת שם, אז שמת... כן, אבל יש בזה מין הגדרתיות כזאת, שעוזרת לנו לראות, עברנו שלב, לא עברנו שלב, אז תכף אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, עבר מהר, נכון? ככה.
כן.
שבעצם זה אחת ההבנות שלך, זה, נכון? שכשיש מצב, תהיה בו. אל תמהר ללכת לאף מקום אחר, כמו ינקי, פורים, אז תשמח. כן, איפה הכפתור הזה שלוחצים על המלאכים הרגשיים, אבל זה מה שאנחנו אומרות כאן. שאני מציעה הצעת ייעול, כאילו... לכולנו, את פוגשת מישהו, את ביום שעברת משהו, משמח, בואי נלך על זה, כן, נהיה כאלה, בשמחה. אז את יכולה להודיע לבן אדם, תקשיב, אני ביום שמח, כל מה שאני עכשיו אגיד, נובע מזה, אתה רוצה תהיה איתי, אתה לא רוצה אל תהיה איתי, אבל זה מה שתקבל ממני. אותו דבר על הכאב שלנו, אני ביום כאוב כרגע, זה מה שאני יודעת לייצר עכשיו, אל תזיז אותי מפה מילימטר, אני אעשה לך איתות, כשאני אוכל ללכת למקום שאתה רוצה, שאתה מדמיין שאתה נמצא שם, אל תיישר לי עכשיו את הקו, אני יודעת שאתה פה, אני אגיע כשאני אהיה מוכנה.
כן, וכמה זה חשוב לנו כאימהות, להכיל עם הילדים שלנו, את מה שהם חווים.
אז את אומרת לי את זה עכשיו, מן השמיים, ברמות שאת... לא מבינה כמה, כי בסוף כל תוכנית כזאת, אני מקריאה קטע בדרך כלל את מה שאני כותבת בכתיפה. ואני מסיימת את זה בשש מילים. רוצו לחבק את הילדים שלכם, זה חמש בעצם. בואי נעשה שוב להפסקת פרסומות אחרונה, ונחזור לפה עם, 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 עם המסר הכי הבנתי הזה שלך. שאנחנו מבקשות להגיד להורים, לילדים שפה נמצאים, וזה יהיה לעילוי נשמתו של יעקב בן משה אליהו. יאללה, פרסומות אחרונות לאומקה הזה שלנו, וחזרנו. אומקה דליבה, אנחנו בחלק האחרון של השעה השנייה, עם אימא לאה, אימא של ינקי גליס, ילד מתוק מדבש, שלא נמצא פה 2.5 שנים, 18.5 שנים קודם היה צמח. יאללה, עכשיו אנחנו כבר יכולות להגיד בקלות, נכון?
כן.
אבל קודם, 13 שנים ושלושה חודשים, פרח של בורא עולם, תלמיד חכם, ילד מחיידר אור מרדכי, בישיבת פונוביץ', אלול אחד, תשרי אחד, 3 ימים של חשוון. לאה, תובנות אימהיות, כי בסוף, כשאתה כבר מבריא מתהליך, ואתה משלים עם המציאות, אני חושבת שאחד העונגים שיש לו לאדם, זה לתת לעם ישראל החוצה מתוך הכאב של עצמו. כי אתה אז יכול לסייע בזה לאחרים.
כן, אני מאמינה שזה מה ש... באמת יהיה לי לא נשמתו של ינקי, שכל כך רצה לעשות טוב, וכל כך ברגישות, באמת העניין הזה של רגישות. אנחנו, יש כמה דברים, ככה שאת שואלת אותי עולים בי, נושא זה שאמרתי שאנחנו כאימהות, וכשיש איזה כאב לילדים שלנו, והרבה פעמים אנחנו רוצים ככה, כמה קשה לעשות איתם את הכאב, אז אולי נגיד משהו וניתן איזה עצה, ונגיד שאולי זה לא היה כזה נורא, וקצת נחבא את הלהבה הזאת, ואולי קצת נחכה לרגע טיפה טיפה עם הדברים האלה, ורגע נקשיב לכאב הזה, ונהיה שם איתו, כי מה שבאמת יכול לרפא, או להקל, זה החיבור. ומה כמו החיבור של אימא לילד. וככה אני נזכרת, וככה אני הופכת דף רגע, למרות שאני יכולה לדבר על זה הרבה, מאוד.
כי זה לימוד לדור, את יודעת? זה לימוד לדור. אני חושבת שזה מה שצריך היום, יותר מכל.
אני המנחת הורים, וזה הדבר העיקרי שאני... זה מה שככה...
כי לא כל אמא ולא כל אבא יודעים לעשות את זה. אנחנו מטוב רוצים להחזיר אותם למסילה, גם הטוב של השקט הנפשי של עצמנו, יאללה, לראות שהם בסדר. וגם אנחנו חושבים שאנחנו עושים להם טוב בזה.
זה גם חינוכי אולי.
כן.
כן.
אבל לא. זאת אומרת, חיבור לילד הוא החינוך בעצם.
כן. והוא זה שמאפשר לנו אחר כך, אולי גם, אולי אחר כך, אני יכולה לבוא עם הדברים, אבל לא באותו... לא כשהכאב נוכח. אני נזכרת במשהו שהיה בימים האחרונים ככה של ינקי, שהוא אמר לי, אמא, אני, את יודעת, אני קראתי ספר מדהים, שקוראים לו אמא שק שמיים, של רבקה גלאי, סופרת מיוחדת במינה, הנכד שלה למד עם ינקי בחדר, הביא להם עותקים ללא ככה, ואומר לי, אמא, ספר מיוחד, מרגש, עמוק, אמא, את צריכה לקרוא אותו, ואני, ככה בלחץ היום-יום, ככה, אני עולה בזכרוני איזה ספר שקראתי בבית החלמה, משהו על מסוק, משהו, ואני אומרת, לא, זה היה ספר, אני עורכת ספרים, אני מבינה בספרים, ואני אומרת, לא, אז מה, זה היה ספר בלי רמה, זה ספר, מה זה לא מושקע, ומה, איך אנשים מוצאים כאלה ספרים היום? והוא אומר לו, לא, אמא, הוא כל כך רצה שאני אשתתף איתו, והוא אומר, אמא, את לא יודעת, זה ספר, אני כל כך התרגשתי. אמרתי, לא יודעת, לא, 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 לא מצא חן בעיניי. ואחרי שזה קרה, פתאום נזכרתי, והלכתי לראות את הספר, ואמרתי, וואו, זה ספר, ספר באמת, לא יודעת, מיוחד, מיוחד, מה, אני לא זוכרת כבר, אני צריכה לחפש אותו בבית, אבל הוא ספר מאוד עמוק ומיוחד, מיוחד ומרגש. ואז אמרתי לעצמי, מה חשבת לעצמי? חשבת שיינקי התלהב מאיזה ספר טיפשי, אתה הרי מכירה אותו, אז, והוא כל כך רצה לי, כל כך רצה שתתרגשי איתו. ואז הלכתי ואמרתי לו.
כשהוא כבר היה אדום. זה,
ואני כבר לא יודעת אם הוא שמע אותי. אמרתי לו, יינקי, סליחה, אני לא ידעתי, אני באמת רוצה להגיד לך, אני כל כך מתרגשת. וזה היה קשה. ומה שאני רוצה להגיד, זה משהו שבטח קרה לי עוד מלא פעמים.
עם ילדים אחרים?
עם ילדים אחרים ואיתו. נכון. שאמרו לי דברים והתפספסו דברים, ושכחתי, ורציתי לעשות משהו, וזה לא הסתדר, ודי ו... או שקורה לכולנו, שכל אימא, רציתי להגיד משהו לילד, רציתי לחבק אותו באופן מסוים, והנה הוא כבר התבגר, או התארס, או משהו, ודי, זה כבר לא אפשרי. יש לנו כל הזמן את הפספוסים וההחמצות האלה, אבל אולי קצת נשים לב, שדברים הם, גם לא צריך משהו דרמטי, דברים הם.
איזו הבנה הורית. מדהימה.
אחד הדברים שאני מרגישה שהמסע הזה ככה העיר לי, זה המקום שלנו כאימהות לקחת קרדיט על המוצלחות או על הכישלון של הילדים. כי לגדל את ינקי זה היה מאוד נעים, מאוד קל. זה היה מאוד מפדבק, המון פידבקים, ווואו, ואיך עשיתם ומה. והיה מאוד קל לקחת את זה למקום של, זה שלי. זה אני. אבל אם אנחנו לוקחים את הקרדיט על המקומות האלה, ואם זה חלק מהזהות שלנו, אז מה קורה ביום שאחרי?
וואו.
ומה שאחת הנקודות שהמסע הזה העיר לי, שזה לא שלנו, שגם הילדים ניתנו לנו לפרק זמן, יש לנו תפקיד. אבל כל ילד יש את מסע החיים שלו, אנחנו חלק מהמסע. הילד זה לא אנחנו. לא כשזה ילד כמו ינקי, וגם לא כשזה ילד שמתמודד, וילד שזה מה שאנשים יכולים לקרוא אולי כישלון. שום דבר, זה לא אנחנו. זה לא הקרדיט שלנו.
את יודעת, אולי כטיפ להורים ששומעים אותנו? יש לי חברה רחלי, היא אומרת, נגיד שהילד שלך מספר לך משהו, יש כאלה שכבר לא מספרים, זה מה זה עצוב, כי הם יודעים שלא יקשיבו להם. אבל הילדים כל כך רוצים שנהיה חלק מהעולם שלהם, כמו שאת אומרת, וגם דברים שהם אומרים, הם מגרדים אצלנו המון המון גדילה. אז היא אומרת, שילד בא לספר לך משהו, אני אעשה את זה בילדה כאילו עכשיו, אז את שומעת, אז אם את שומעת, אז בכיתה מכינים מסיבת בת מצווה וזה וזה. ואז להגיד לילד, לילדה, ספרי לי עוד. מה היה אחר כך? ספרי לי עוד. כן. ככה. כאילו, שהם ידעו שאנחנו מתעניינים בהם. לאה, זאת הייתה זכות גדולה לדבר על הילד שלך.
תודה.
ואני מודה לך שילדת אותו. ומודה לו על כל מה שהוא מביא ברגעים אלה לעולם. יש לי מין תכונה כזאת או מנהג שספרים שאני מרגישה שהם יכולים לתת כוח ללומדי תורתנו הצעירים. אז בקורונה קיבלתי כמה ספרים של בני בריף עליו השלום. זה בחור מקסים שדיברתי עם אמא שלו. ואז אפשר היה להיכנס לישיבת חברון, איפה שהבנים שלי למדו, אז עם חבל, העלינו חבילות של ספרים, ואמרתי לבנים שלי, פשוט שימו אותם בבית מדרש. בסדר? פשוט שימו אותם שם. מי שיקח, ייקח. אז אני מבקשת ממך כמה חוברות כאלה.
שמחה.
תרשי לי להניח את זה. זה לא אני, שאני לא עושה להם בושות, כן, אבל אחד הבנים שלי... פשוט ישים את זה שם. מי שיקח
אנחנו אתך. הולכים להוציא מהדורה יותר מורחבת.
אז תתקני אותי. תודה רבה.
תודה רבה.
וטוב, אני מקריאה את מה שאני מקריאה תמיד כאן. הנה זה עכשיו. מצטערת מראש על מה שאני הולכת לכתוב כאן היום, או אולי מה שאני הולכת להקריא כאן היום. באמת באמת מצטערת. אם אפשר היה להוסיף עוד שלוש פעמים באמת מצטערת, הייתי מוסיפה. לא התכוונתי לעשות את מה שעשיתי. זאת ממש כניסה לפרטיות של אנשים אחרים. אבל לא אני זימנתי לעצמי את הסיטואציה. ואתם אלה שלימדתם אותי את כוחו המופלא של הדבר הזה שנקרא השגחה פרטית. הכל מכוון ומדויק מלמעלה. ואת אין מקרה, יש אותיות רק מהשם. זה היה בליל שבת האחרון, זאת הייתה פרשת וערה. אני לא יודעת לכתוב בעילום שם, אני לא יודעת להיות בערך. כל הפרטים שאכתוב נכונים. אני שוב מתנצלת אם האישה שהדברים נוגעים אליה תזהה את עצמה. איש לא ידע זאת מלבד שלושתנו. ליל שבת אני נכנסת למלון ויז'ניץ בבני ברק. או איך שהחליפו לו את השם לאחרונה, כדי להרצות לקבוצה ענקית של בנות סמינר מירושלים, שהגיעה לשבת בני ברקית. מחפשת בין האולמות בקומת הכניסה את הקבוצה שלי, ומוצאת. חדר האוכל המרכזי מלא בבנות מתוקות, מעט מורות יושבות בצד, מנהלת, והרב חנן לדרמן מרצה להן עדיין. לפניי אני עומדת בחוץ ומבינה שיש עיכוב של זמן. לא יכולתי לצעוק יותר יש ממה שחייכתי, ואמרתי למנהלת שאין שום בעיה, אני אחזור בעוד חצי שעה, שעה, רק תגידי. עלו בי רחמים על מה יקרה תכף למיתרי הקול שלי, ללא מיקרופון, חלל כזה ענק, כמות גדולה כל כך של בנות, מרצה מתלהבת, מלצרים ומלצריות שנכנסים ונכנסות. אבל בלעתי רוק בפנייה נרגשת לקדוש ברוך הוא, ואמרתי לו, שלי שלך, שלך שלי, מי אני על המיתרים שיצרת? אני סומכת עליך. בעבר, תפילתי הזו לא הייתה מתקבלת במרומים. והייתי נכנסת לשבוע צרוד אחרי תפאורה שכזאת. בשנים האחרונות חסד השם התהדקו קשרינו, ובורא עולם לימד אותי שצרידות אינה רק עניין של שחיקה. הבנתי שהוא עומד מעל קליניות תקשורת, ספרי של ויטמין C ישר לגרון, ויכולת דיבור מהבטן תרתי משמע. אין כמו השרעפת כשצריך אותה. אני הרבה יותר טוב, ברוך השם, עם המיתרים השחוקים שלי. לפעמים, אחרי הרצאות ארוכות, אני מרגישה את הדופק דופק בהם, גם כשאני לא מדברת. בדיוק כמו שמרגישים כשכואב הראש או נחתכת האצבע, פק 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 פק, מזכירים לי שהם כאן. חייכתי למנהלת ואמרתי לה, ניפגש בעוד שעה. והלכתי לטייל עם עצמי לבד ברחובות הסמוכים. לא ידעתי איך להביע את גודל שמחתי. רציתי לדלק ברחובות, אבל לא היה לי נעים לעשות את זה בשדרות ויז'ניץ. להיות עם עצמי לבד היה בשבילי חג. אני מתגעגעת אליי. האוויר היה קריר, זמירות שבת בקעו מהבתים. הנשמה רקדה בתוכי, הרגשתי. אחרי יום שלם של בישולים לשבת, אחרי שבוע שלם של עבודה, כשכל כמה דקות מישהו קטן, מישהו גדול, אומר לי בבית, אמא תראי, אמא תראי. רציתי לצעוק ברחובות, ילדים, תראו, עכשיו תראו אותי. מה שאני רוצה זה שתראו איך אני בשקט, לבד, תראו. והלכתי והלכתי וטיילתי וטיילתי וחשבתי וחשבתי, ואז את הגעת, גברת. הגחת מאחד השבילים. לא היית חסידת ויז'ניץ, לא במראה לפי מה שאני יודעת לזהות. אני מצטערת, אבל נעצרתי לידך מבלי שהתבקשתי. ודחפתי את האף שלי, את האוזניים שלי. הייתה לך עגלה עם תינוק, נגיד בן שנתיים, ועוד ילדה, נגיד בת שש, שהחזיקה בידי את העגלה ונסחבה לצידך. בוכה. נעצרתם בדיוק לידי. היא התחננה לך שהיא לא רוצה. לא רוצה ללכת לאן שהתכוונתם ללכת. ואת צעקת עליה. די כבר! את כל הזמן מקטרת. אנחנו הולכים לשם וזהו. די כבר, נמאס לי ממך. את כל הזמן לא מרוצה. אני מצטערת. לא התכוונתי לדחוף את האף שלי. אבל ילדים לא סתם מקטרים. ילדים לא סתם לא רוצים לפעמים. הם לא מצליחים פשוט להגיד לנו למה. כי הם מפחדים לגלות, או כי הם חוששים שלא נאמין להם, או שהם ניסו פעם לדבר אלינו ולא הקשבנו, או אולי שלא ניקח אותם ברצינות. אני לא יודעת מה היה דקה קודם, ולא יודעת מה היה דקה אחר כך. אבל כשנעצרתם לידי מהעגלה, וצרחת לילדה שלך בחזרה, ראיתי איך באותו רגע היא מתכווצת. ראיתי כמה שנים ייקח לשוב, לפתוח את כל מה שהיא נעלה שם, בתוכה, באותו רגע שם. אם ילד שלנו מתנהג בצורה מתנגדת, תקשיבו לו. היו עמו. יש לו מידע שלנו חסר. הוא רוצה לחלוק אותו איתנו. יש לו מידע שלפעמים אנחנו לא רוצים לשמוע. תעזרו לילדים שלכם לדבר, גם אם האמירות שלהם מקשות, לא מתאימות, מכאיבות. רוצו לחבק את הילדים שלכם. כדליבה, כאן אפרת ברזל, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, להתראות. שאני הולכת לכתוב כאן היום, או אולי מה שאני הולכת להקריא כאן היום, באמת באמת מצטערת. אם אפשר היה להוסיף עוד שלוש פעמים באמת מצטערת, הייתי מוסיפה. לא התכוונתי לעשות את מה שעשיתי, זאת ממש כניסה לפרטיות של אנשים אחרים, אבל לא אני זימנתי לעצמי את הסיטואציה, ואתם אלה שלימדתם אותי את כוחו המופלא של הדבר הזה שנקרא השגחה פרטית, הכל מכוון ומדויק מלמעלה, ואת אין מקרה, יש אותיות רק מהשם. זה היה בליל שבת האחרון, זאת הייתה פרשת וערה. אני לא יודעת לכתוב בעילום שם, אני לא יודעת להיות בערך. כל הפרטים שאכתוב נכונים. אני שוב מתנצלת אם האישה שהדברים נוגעים אליה תזהה את עצמה. איש לא ידע זאת מלבד שלושתנו. ליל שבת אני נכנסת למלון ויז'ניץ בבני ברק, או איך שהחליפו לו את השם לאחרונה, כדי להרצות לקבוצה ענקית של בנות סמינר מירושלים שהגיעה לשבת בני ברקית. מחפשת בין האולמות בקומת הכניסה את הקבוצה שלי ומוצאת. חדר האוכל המרכזי מלא בבנות מתוקות, מעט מורות יושבות בצד, מנהלת, והרב חנן לדרמן מרצה להן עדיין לפניי. אני עומדת בחוץ ומבינה שיש עיכוב של זמן. לא יכולתי לצעוק יותר יש ממה שחייכתי, ואמרתי למנהלת שאין שום בעיה, אני אחזור בעוד חצי שעה, שעה, רק תגידי. עלו בי רחמים על מה יקרה תכף למיתרי הקול שלי, ללא מיקרופון, חלל כזה ענק, כמות גדולה כל כך של בנות, מרצה מתלהבת, מלצרים ומלצריות שנכנסים ונכנסות, אבל בלעתי רוק, בפנייה נרגשת לקדוש ברוך הוא, ואמרתי לו, שלי שלך, שלך שלי, מי אני על המיתרים שיצרת? אני סומכת עליך. בעבר, תפילתי הזו לא הייתה מתקבלת במרומים, והייתי נכנסת לשבוע צרוד אחרי תפאורה שכזאת. בשנים האחרונות חסד השם התהדקו קשרינו, וברוא עולם לימד אותי שצרידות אינה רק עניין של שחיקה. הבנתי שהוא עומד מעל קליניות תקשורת, ספרי של ויטמין C ישר לגרון, ויכולת דיבור מהבטן תרתי משמע. אין כמו השרעפת כשצריך אותה, אני הרבה יותר טוב ברוך השם עם המיתרים השחוקים שלי. לפעמים, אחרי הרצאות ארוכות, אני מרגישה את הדופק דופק בהם, גם כשאני לא מדברת. בדיוק כמו שמרגישים כשכואב הראש או נחתכת האצבע, פק 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 מזכירים לי שהם כאן. חייכתי למנהלת ואמרתי לה, ניפגש בעוד שעה. והלכתי לטייל עם עצמי לבד ברחובות הסמוכים. לא ידעתי איך להביע את גודל שמחתי. רציתי לדלק ברחובות, אבל לא היה לי נעים לעשות את זה בשדרות ויז'ניץ. להיות עם עצמי לבד היה בשבילי חג. אני מתגעגעת אליי. האוויר היה קריר, זמירות שבת בקעו מהבתים. הנשמה רגדה בתוכי, הרגשתי. אחרי יום שלם של בישולים לשבת, אחרי שבוע שלם של עבודה, כשכל כמה דקות מישהו קטן, מישהו גדול, אומר לי בבית, אמא תראי, אמא תראי. רציתי לצעוק ברחובות, ילדים, תראו, עכשיו תראו אותי. מה שאני רוצה זה שתראו איך אני בשקט, לבד, תראו. והלכתי והלכתי וטיילתי וטיילתי וחשבתי וחשבתי, ואז את הגעת, גברת. הגחת מאחד השבילים. לא היית חסידת ויז'ניץ, לא במראה לפי מה שאני יודעת לזהות. אני מצטערת, אבל נעצרתי לידך מבלי שהתבקשתי. ודחפתי את האף שלי, את האוזניים שלי. הייתה לך עגלה עם תינוק, נגיד בן שנתיים, ועוד ילדה, נגיד בת שש, שהחזיקה בידית העגלה ונסחבה לצידך. בוכה. נעצרתם בדיוק לידי. היא התחננה לך שהיא לא רוצה. לא רוצה ללכת לאן שהתכוונתם ללכת. ואת צעקת עליה. די כבר! את כל הזמן מקטרת, אנחנו הולכים לשם וזהו, די כבר, נמאס לי ממך, את כל הזמן לא מרוצה. אני מצטערת, לא התכוונתי לדחוף את האף שלי, אבל ילדים לא סתם מקטרים, ילדים לא סתם לא רוצים לפעמים, הם לא מצליחים פשוט להגיד לנו למה, כי הם מפחדים לגלות, או כי הם חוששים שלא נאמין להם, או שהם ניסו פעם לדבר אלינו ולא הקשבנו, או אולי שלא ניקח אותם ברצינות. אני לא יודעת מה היה דקה קודם, ולא יודעת מה היה דקה אחר כך. אבל כשנעצרתם לידי מהעגלה, וצרחת לילדה שלך בחזרה, ראיתי איך באותו רגע היא מתכווצת. ראיתי כמה שנים ייקח לשוב, לפתוח את כל מה שהיא נעלה שם, בתוכה, באותו רגע שם. אם ילד שלנו מתנהג בצורה מתנגדת, תקשיבו לו. היו עמו. יש לו מידע שלנו חסר. הוא רוצה לחלוק אותו איתנו. יש לו מידע שלפעמים אנחנו לא רוצים לשמוע. תעזרו לילדים שלכם לדבר, גם אם האמירות שלהם מקשות, לא מתאימות, מכאיבות. רוצו לחבק את הילדים שלכם. קדליבה, כאן אפרת ברזל, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, להתראות.